entirely remotely, for the first time actually since World War II, the coronavirus pandemic marks a fundamental inflection point in our global course. While it is still early to assess the total impact of this pandemic, it is already visible that it has a catalyzing effect. The crisis has exposed the inconsistencies and inadequacies of multiple systems, our health system, to a certain extent our economy, our employment, and our educational systems. It has shed light to structural shortcomings that had never been properly addressed before and which impede social cohesion, fairness, inclusion, and equality. Our existing fragmented global architecture is not fit anymore for purpose in the 21st century. It's high time for a great reset. Change is not happening. We have a choice to stay passive and see the negative trends unravel, inequality, polarization, nationalism, racism. If we do not stop those trends, we'll lead to a post-corona world that definitively is less sustainable, less equal, and much more fragile. On the other hand, we can instead use our time to reimagine.
Use our kind. זאת אומרת, מי זה our kind? מי זה? אבל זה לא אנחנו, הם לא מדברים על פשוטי העם, על מי הוא מתכוון? Our kind. בואו נמשיך.
Much more fragile. On the other hand, we can instead use our time to reimagine our world and build a new social contract. We need...
שימו לב מה הוא אמר. הוא הזכיר פה את המושג New Social Contract. חוזה חברתי חדש. עכשיו אני שואל את עצמי את השאלה הפשוטה שכל אחד צריך לשאול את עצמו, מה זה בכלל חוזה חברתי? מה זה? מאיפה זה מגיע? אז בואו תראו, חוזה חברתי חברים, כן? בעצם זאת הלגיטימיות של הסמכות של המדינה על הפרט. טיעוני חוזה חברתי בדרך כלל טוענים כי יחידים הסכימו במפורש או בשתיקה למסור חלק מחירותיהם ולהגיש לרשות של השליט או להחלטת הרוב תמורת הגנה על זכויותיהם הנותרות או שמירה על הסדר החברתי. זוכרים שהמשטרה כל הזמן אומרת סדר ציבורי, סדר חברתי, כל הדברים האלה? יופי, הם מופקדים תחת חוזה האמנה החברתית. אתם קולטים? זה בדיוק כמו פרוטקשן, אתם מבטרים על משהו כדי שיהיה לכם ביטחון. הקשר בין זכויות טבעיות לזכויות משפטיות הוא לעתים קרובות נושא לתורת החוזים החברתית. משנת 1762 חברים התברר כמו הדוקטרינה מובילה של לגיטימציה פוליטית. זאת לגיטימציה. אם אתם לא הולכים להצביע, זה לא יקרה. זה לא יהיה. כל עוד אתם הולכים להצביע, אתם מסכימים בשתיקה אפילו, לשיטה. בגלל זה אמרתי לכם, לא מעניין אותם מה אתם רוצים. מעניין אותם את הקול שלכם. שתצביעו לשיטה כדי שהשיטה תוכל להמשיך ולהתקיים. נקודת המוצא של מרבית תיאוריות החוזה החברתי היא מבחינה של המצב האנושי שנעדר מסדר פוליטי כלשהו. מנקודת מוצא משותפת זו, תיאורטיקנים של חוזים חברתיים מבקשים להדגים מדוע אנשים רציונליים יסכימו מרצונם לוותר על חופשם הטבעי להשיג את היתרונות של הסדר הפוליטי. אתם קולטים? אתם קולטים? אתם לא רוצים לחזור לשגרה? בגלל זה אני כל הזמן אומר לכם, בואו נחזור לטבע, לא כדי להיות פרימיטיביים, רק כדי להבין כמה חירות אנחנו נותנים ככה. אחד בשם אוגו גרוטיוס בשנת 1629 ותומאס הובס בשנת 1651, כן? בהיעדר סדר וחוק פוליטי, שימו לב את העיוות, לכולם יהיו חירויות טבע בלתי מוגבלות, כולל הזכות לכל הדברים. מה זה כל הדברים? שימו לב את הפסיכופתיות שלהם. ובכך החופש לבזוז, לאנוס ולרצוח. תהיה מלחמה של כולם נגד כולם. אין סופית, כדי להימנע מכך, גברים חופשיים מתקשרים זה עם זה להקמת קהילה פוליטית, חברה אזרחית. אתם קולטים מאיזה סיבה יש פוליטיקה בעצם ויש שליטה ושלטון? כי הם אומרים שהאדם, מה שהוא יודע זה לבזוז, לאנוס ולרצוח. באמצעות חוזה חברתי בו כולם זוכים לביטחון בתמורה להכפפתם לריבון מוחלט, אדם אחד או אספה של גברים, שימו לב, נותנים את הפטריארכליות פה, כן? אף על פי שגזרותיו של הריבון עשויות להיות שרירותיות ועריצות, הם מודעים לזה. הובס, אותו אחד שראינו מלמעלה, ראה בשלטון המוחלט את החלופה היחידה לאנרכיה המפחידה של מדינת טבע. באמת? באמת? הטבע דווקא היה הרבה יותר טוב מאיתנו. הם לא הולכים להצביע כל שנתיים, או כל שבועיים, כמו בישראל. הובס טען כי בני האדם מסכימים לבטל את זכויותיהם לטובת הסמכות המוחלטת של השלטון, בין אם מונרכית, בין אם פרלמנטרית. לחילופין, לוק ורוסו, טענו כי אנו זוכים בזכויות אזרח, בתמורה לקבלת החובה לכבד ולהגן על זכויותיהם של אחרים. ויתרנו על חירויות מסוימות לכך. כן, אבל חברים, אף אחד לא מרגיש באמת ביטחון. אם יש ביטחון, למה יש ביטוח? חברות ביטוח? ולמה יש כל מיני דברים שבעצם לא מצליחים בעצם לאכוף? עכשיו, נשאלת השאלה המאוד לגיטימית של האם כל זה באמת היה אפשר למנוע אותו, את כל המחשבות הרעות על האדם שהוא נברא לבזוז, לרצוח ולאנוס. לא יודע. הקביעה המרכזית שלפי תורת החוזים החברתיים מתקרבת היא שהחוק והסדר פוליטי אינם טבעיים, אלא יצירות אנושיות. החוזה החברתי והסדר הפוליטי שהוא יוצר הם פשוט האמצעי לקראת סיום, תועלת האנשים המעורבים. זה לגיטימי רק במידה שהם ממלאים את חלקם בהסכם. הובס טען כי הממשלה היא לא צד לחוזה המקורי. האזרחים אינם מחויבים להגיש לממשלה כאשר היא חלשה מכדי לפעול ביעילות לדיכוי פלגנות ואי שקט אזרחי. על פי תיאורטיקנים אחרים של חוזים חברתיים, כאשר הממשלה לא מצליחה להבטיח את זכויותיהם הטבעיות, לוק, או לספק את טובת החברה, המכונה הרצון הכללי, מאת רוסו. אזרחים יכולים לחזור בהם מחובתם לציית, או לשנות את ההנהגה באמצעות בחירות, או אמצעים אחרים הכוללים במידת הצורך אלימות. לוק האמין כי זכויות טבע אינן ניתנות לערעור. ולכן, שלטונו של אלוהים גבר על סמכות הממשלה. בעוד רוסו האמין שדמוקרטיה, שלטון עצמי, הייתה הדרך הטובה ביותר להבטיח רווחה תוך שמירה על חופש הפרט תחת שלטון החוק. תפיסת לוקיאן של החוזה החברתי הופעלה במגילת העצמאות של ארצות הברית. תיאוריית החוזה החברתי הושמדו במאה ה-19 לטובת תועלתנות, האנגליאנות והמרקסיזם. הם חודשו אבל במאה ה-20, בעיקר בצורה של ניסוי מחשבה מאת ג'ון רולס. ניסוי מחשבה, חברים. בואו נמשיך עוד מעט לקרוא על זה. הם בעצם אומרים שהרוע גדול מהטוב. זה מה שהם טוענים, ובגלל זה הם מציעים את כל האלטרנטיבות האלה, אוקיי? שימו לב, ג'ון לוק ב-1689. תפיסתו של ג'ון לוק לגבי החוזה החברתי נבדלה מהובס בכמה דרכים מהותיות, ושמרה רק על התפיסה המרכזית לפי האנשים במצב של טבע התכנסו ברצון להקים מדינה. לא נכון. לא נכון. לוק האמין כי יחידים במצב טבע יהיו מחויבים מוסרית. זה נכון. יש מוסר, יש מצפון. על ידי חוק הטבע. אגב, שלא צריך לכתוב אותו. לא לפגוע זה בזה בחייהם או ברכושם. בלי שהממשלה תגן עליהם מפני המבקשים לפגוע בהם או לשעבד אותם. אבל המדינה עצמה פוגעת ומשעבדת. פרדוקס, קונפליקט. לוק האמין עוד כי לאנשים אין ביטחון בזכויותיהם והם יחיו בפחד. אנשים בפני לוק יסכימו רק להקים מדינה שתספק בחלקה שופט ניטרלי. אנחנו יודעים שאין שופט ניטרלי. הפועל להגנת חייהם, בולשיט. חילותם, בולשיט. ורכושם של אלו שחיו בתוכו, בולשיט. למשל, רכוש יהיה אחראי למיסוי. הנה סיבה למה לקחת מיסים דם. אני לא זוכר אם סימנתי עוד משהו של הדגנרטים פה. כן, הנה. הסכמה בשתיקה. כן, עניין אותי להתייחס לזה. התיאוריה של חוזה חברתי משתמע, גורסת כי על ידי הישארות בשטח הנשלט על ידי חברה כלשהי, שבדרך כלל יש בה ממשלה, אנשים נותנים הסכמה להצטרף לאותה חברה, להיות נשלטים על ידי ממשלתה, אם בכלל. הסכמה זו היא המעניקה לגיטימציה לממשלה כזו. סופרים אחרים טענו כי הסכמה להצטרפות לחברה אינה בהכרח הסכמה לממשלתה. זה מה שאני אומר כל הזמן. לשם כך, יש להקים את הממשלה, על פי חוקת ממשל, העולה בקנה אחד עם חוקת הטבע וחברה הבלתי כתובות. הסכמה מפורשת, התיאוריה של חוזה חברתי מרומז נכנסת גם לעקרונות ההסכמה המפורשת. ההבדל העיקרי בין הסכמה שבשתיקה לבין הסכמה מפורשת הוא שהסכמה מפורשת נועדה להשאיר מקום לפרשנות מוטעת, מה שקורה היום בבתי משפט ומה שעושים אלה שעורכים את הדין. יתר על כך, עליך לציין ישירות מה אתה רוצה, ועל האדם להגיב בצורה תמציתית המאשרת, או מכחישה את ההצעה. החוזים חייבים לו בהסכמה. על פי תורת החוזה של הצוואה, לדוגמה, חוזה אינו נחשף לתוקף, לא נחשב לתוקף, אם כן כל הצדדים מסכימים לו מרצון, בשתיקה או במפורש, ללא כפייה. אז חברים, זה לגבי ההסכם, החוזה החברתי. אבל, מה זה אומר על ישראל?